כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
הקיבוצניקים האלה, מיליונרים עם בריכות שחייה. כתבתה של דיאנה בחור ניר מתוך מוסף כלכליסט, אוגוסט 2020. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית אלעד לוין. מיטרוניקס, החברה של קיבוץ ישראל שמייצרת רובוטים לניקוי בריכות, נכנסה בתחילת החודש למדד תל אביב 35 שמאגד את החברות הגדולות במשק. מסע בין שבילי הקיבוץ ופסי הייצור מגלה איך מתנהלת קהילה ששווה 3 מיליארד שקל, מה עושים עם כל הכסף, עד כמה מדובר במלכודת דבש, ולמה החברים בכל זאת דבקים במודל שיתופי. במרחק נסיעה קצר מקיבוץ ניר דוד שוכן קיבוץ ישראל. בעוד ניר דוד והקרב על האסי, הנחל הזורם בו, נהפכו בשבועות האחרונים לזירה להאשמות הדדיות, החייאת סנאות ישנות, סטריאוטיפים עתיקים ושאלות כבדות משקל על מרחב ציבורי ופערים כלכליים וחברתיים, ישראל מציע סיפור אחר. גם בו יש מים, אבל אף אחד לא טוען שהם שייכים לכלל הציבור. זה סיפור על בריכות פרטיות, ובעצם על הרובוטים שמנקים אותן. המפעל של הקיבוץ, מיטרוניקס, מייצר את הרובוטים שמנקים כמחצית מהבריכות הפרטיות בעולם, שלא מסתפקות בניקוי ידני, ויותר משליש מהבריכות הציבוריות. זוכרים את מנחם בגין תוקף את הקיבוצניקים המיליונרים עם בריכות השחייה? באותו להט שהקים עכשיו מחאה על אנשי ניר דוד, בישראל הם באמת מיליונרים. רק שבריכות השחייה שייכות לשאר העולם, הקיבוצניקים פשוט עושים מהן כסף, והרבה. מיטרוניקס הייתה החודש לחברה הקיבוצית הראשונה שנכנסת למדד תל אביב 35, שמאגד את החברות הגדולות שנסחרות בבורסה המקומית. ישראל מחזיק ב-60% מהבעלות בחברה, ששווי השוק שלה היה השבוע 5.5 מיליארד שקל. במילים אחרות, ל-293 חברי הקיבוץ יש נכס ששווה כ-3 מיליארד שקל. ועל הדרך הקיבוץ נהנה מדיבידנדים נעים, מהשכרת המבנים לחברה שיושבת בתחומו, ומשכר ל-37 חברי הקיבוץ שעובדים בו. אבל זה קיבוץ שיתופי. עדיין. אחד האחרונים שנותרו. כל חבר מקבל דמי מחיה, בין שהוא מנהל או רפתן או מי שעובד בקו הייצור, לצד עובדים מכל הסביבה אגב, כולל מבית שען. כך שגם ישראל מציג סיפור על היחסים בין הקיבוצים לחברה הישראלית ששווה להתעכב עליו עכשיו. הוא מציע נקודות מבט נוספות על בדלנות ושילוב, על מים פרטיים וחברה ציבורית. יש כאן הצלחה מסחרית אדירה שצמחה דווקא בפעתי הגלבוע. חיים שמתעקשים להישאר צנועים בצל הון גדול, ואת המתח התמידי בין אידיאולוגיות סביב היחס לכסף. או כפי שאמר למוסף כלכליסט אחד מחברי הקיבוץ, שמעון זילס, בן 67, לשעבר מרכז המשק וכיום דירקטור במיטרוניקס, טוב ש-99% מהעולם הוא קפיטליסטי. להם יש בריכות שחייה, והם קונים את המוצר של הסוציאליסטים. 1. דולפין מתרוצץ בין שדות מצהיבים. קיץ הוא תמיד עונה עמוסה בקווי הייצור של מיטרוניקס עם העלייה במחירת הבריכות הפרטיות. השנה העומס תוגבר במגפה שסגרה את כל העולם בבית ושלחה את תושביו להזמין בריכה פרטית לחצר. סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה החודש על עליות של עשרות ומאות אחוזים במחירות של חברות שמייצרות בריכות כאלה ברחבי העולם. גם במיטרוניקס מספרים על עלייה במחירות של המוצר שלהם, שנקרא דולפין. אפשר לראות אותו בחוות הניסויים שצמודה לעולם הייצור בקיבוץ. יש בה בריכות ושלל מרחלי מים קטנים יותר, מראה מרענן ביום לוהט של אוגוסט, בין הקוצים בצידי הדרכים והשדות המציבים שמחכים כבר לסתיו. ובאמצע הבריכות, הדולפינים. קופסאות קטנות, צבעוניות, נראות קצת כמו טנק צעצוע וססות לסחות, עם זנב ארוך בדמות קבל שמשתלשל מאחוריהן. כשלצורך ההדגמה והניסוי שופכים חול לבריכה, הדולפין מתחיל להתרוצץ בה במרץ, לשאוב, לסנן, לטפס על הקירות, קצת כמו ילדים משועממים בחופש הגדול. במחלים אחרים אגב, מתרוצצים רובוטים של חברות אחרות, בבחינת דע את המתחרים. לצד אולם הייצור וחוות הניסויים, פרוסים גם המשרדים והמחסנים של החברה, שיש לה מפעל נוסף באזור התעשייה דלטון, בגליל העליון, וכן בצרפת, ושלצד הרובוטים מוכרת גם כיסויים לבריכות ומערכות התראה מטביעה. אבל העיקר הוא הדולפין. הרובוט מגיע בגדלים שונים, בהתאם לגודל הבריכה. עולה בין $500 ל-$1,500, ומאות אלפים ממנו נמכרים מדי שנה באירופה, 45% מהמחירות ב-2019, ארצות הברית, 39%, אוסטרליה וניו זילנד, 11%, ושאר העולם. וכיום, ברוב הבריכות הפרטיות בעולם עדיין אין רובוט, כך שמדובר בשוק שפוטנציאל הצמיחה שלו אדיר. 2. יונתן בסי מגלה אוקיינוס כחול. יונתן בסי, בן 72, הוא מוסד. בין הקיבוץ הדתי שדה אליהו, למטה בעמק, שהספיק להיות קצין בצהל, לערוך ספרים על שדל ולכהן כמנהל המפעלים האזוריים של קיבוצי עמק בית שאן, מנכ״ל משרד החקלאות, יושב ראש מהדרין ויושב ראש מועצת הלול. דת, צבא, חקלאות מסורתית. אבל אחרי כל זה, שמו של בסי נודע בציבור הרחב בעיקר כי יושב ראש מנהלת ההתנתקות, מי שהיה אחראי אז להוצאתה לפועל, וספג כיתונות של ביקורת בתוך המגזר הדתי שבו צמח, ואפילו בבית, בקיבוץ שלו. לבסוף אחרי שנים אחדות הוא עזב אותו ועבר למעלה גלבוע. אחרי שהרוחות נרגעו, הוא נבחר ליושב ראש איגוד התעשייה הקיבוצית, ובעשור האחרון משמש יושב ראש מיטרוניקס. בשבוע שעבר הוא לחץ על הכפתור הווירטואלי בפתיחת המסחר בבורסה לציון הכניסה לתל אביב 35. כשבסי הגיע למיטרוניקס, שווי החברה היה 230 מיליון שקל. הצטרפתי כי החברה הקטנה בקיבוץ השכן סקרנה אותי, הוא אומר. ורציתי גם להבין איך עובד השילוב של חברה ציבורית וקיבוצית, של ארגון שמקבל החלטות יחד עם חברה בעם, היררכית וציבורית. ואיך זה באמת עובד? פעם לא הייתה בכלל מודעות מה זה בורסה. היום הקיבוצניקים יודעים יותר ומעורבים יותר בתהליכים שקורים. הם גאים מאוד במיטרוניקס, בכך שהגיע לאן שהגיע. אם שואלים אותם מאיפה הם אומרים מהקיבוץ של מיטרוניקס. אבל יש הפרדה. אנחנו לא עוסקים בשאלה מה הקיבוץ עושה עם הדיבידנדים שלו, והקיבוץ לא מתערב בריתמוס של החברה. אנחנו חברה היררכית, מתנהלים לפי החוק, לא אגודה שיתופית. ההחלטות הן ענייניות, גם אם צריך לפטר חבר קיבוץ. ומעבר לכך, כשהבעלים אינם בעלי הון, אלא הרפתן, הלולן והעובד בשדה, זו הרגשה שהרבה יותר טוב לתת להם ליהנות מהפירות של המפעל. שלב חלוקת הפירות הוא השלב הקל. השילוב של הרפתן, הלולן, לשעבר, כבר אין לול בישראל, והעובד בשדה בקבלת ההחלטות מורכב קצת יותר. עוד נגיע לזה. בינתיים, בסי, תמיד איש של תמונה גדולה ורחבה, מסתכל על העתיד. יש לנו הרבה לאן לגדול, ולא על חשבון מתחרים. יש רובוטים לניקוי ב-4 מיליון בריכות פרטיות בעולם. ב-20 מיליון בריכות פרטיות אין רובוט. כלומר, אנחנו באוקיינוס כחול, שוק שלא מוגבל בממדים שלו. כיום מי שמנקים את הבריכות האלה הם בעלי הבריכות, שעוברים ושואבים עלה אחר עלה, או העובדים שלהם. במדינות הדרום של ארצות הברית, למשל, אלה עובדים ממקסיקו. כך שיש לנו לאן לגדול. במקום לשאוב עלים מהבריכה, זרוק לתוכה רובוט פעם בשבוע. עוד לא התחלנו בכלל, אומר מנכ״ל מיטרוניקס אייל טרייבר. כל מה שאת רואה כרגע זה כלום לעומת הפוטנציאל של החברה הזאת. זה שוק שכל כך חסר בטכנולוגיה, בניקוי אוטומטי, במערכות חכמות שמנהלות את המים. וגם הוא שולף שוב את נתון הזהב. ב-20 מיליון בריכות אין רובוטים בכלל. החלום הוא דולפין לכל בריכה? דולפין לכל בריכה. לא נשקוט עד שכל בריכה בעולם לא תשאל את עצמה בכלל למה היא צריכה רובוט. כמו שאת לא שואלת את עצמך למה צריך טלפון נייד או מקרר בבית. 3. איך קיבוץ שיתופי מנהל חברה ציבורית? טרייבר בן 55 נלהב כולו. אני עם אנרגיה של ילד קטן ששמו אותו בחדר עם מלא צעצועים. זה עושה אותי ממש נרגש שיש לנו עוד כל כך הרבה מה לעשות, הוא אומר. גם הוא יוצא קיבוץ בעמק בית אלפא, וכיום חי בשמשית ומנהל את מיטרוניקס כבר 5 שנים. החברה הונפקה עוד קודם, ב-2004, והכניסה לתל אביב 35 היא מבחינת טרייבר רק ציון דרך, לא יותר, גם אם ברור לו שהוא צריך להצדיק את אמון המשקיעים. זה לא שקמתי בבוקר לפני 5 שנים ושאלתי את עצמי איך לסובב את הקרוסלה ככה שיגיע למדד. אני לא מנפח בלון ולא מוכר את מה שאנחנו לא. אנחנו עובדים נכון ומסתכלים רחוק. נשארנו מי שאנחנו. ב-2011 היית סמנכ"ל השיווק של החברה וראית את היוורד האמריקאית, ענקית בתחום הציוד לבריכות, אבל עם פעילות מצומצמת בעולם הרובוטים, מציעה לקנות את ההחזקות של ישראל ב-350 מיליון שקל, והקיבוץ מסרב למכור לה. זה לא מובן מאליו. מיטרוניקס הייתה בתקופת משבר בגלל השקעה בחברת מים בצרפת שלא הצליחה, אבל הקיבוץ החליט מה שהחליט בהצבעה. בסוף זו חברה שהוקמה בבית שלהם ומפרנסת אותם עוד מהתקופה שבקיבוץ לא היו הרבה נכסים אחרים. לא לכולם יש את כל הידע ויכולת לנתח את המגמות בשוק. זה יותר החלטה על סמך תחושת בטן ואמון בצוות שמוביל את החברה. ממרחק הזמן זו נראית החלטה נכונה, אבל הדרך לא הייתה פשוטה. אתגר מרכזי של מיטרוניקס הוא עבודה עם בעלים שאינם אנשי עסקים. אנחנו יושבים פיזית בקיבוץ, אבל כמעט מנותקים ממנו לגמרי, אומר טרייבר. ובכל זאת, הם הבעלים. יש דירקטורים שהם חברי קיבוץ, בעלי רקע כלכלי וניהולי, ויש החלטות שמתקבלות שם באספה. ולפעמים לקיבוצניק המוצע קשה להכיל את קצב התפתחות החברה. עד שמאשרים לנו דבר אחד, אנחנו במקום אחר. ולפעמים קשה להם להקל את מספר האנשים שמסתובבים כאן, שצריכים לרדת לחדר האוכל, יש בעיה של חניות, הייתה גם בעיה של גיוס עובדים באזור. אז את המפעל הנוסף שלנו פתחנו בדלתון. ובכל זאת, למרות הקשיים והפערים, זה עובד, השילוב של קיבוץ ותעשייה וחברה בורסאית. זה קשור להרכב האנשים, לאופי ול-DNA של הקיבוץ. ההתנהלות היא מאוד בגובה העיניים, בלי כוחניות ואגו. כל אחד רגיש לצרכים של הצד האחר. יש פה נוסחה יפה ומאוזנת שהייתי רואה בה case study לאיך נכון להתנהל. מן הסתם זה עובד טוב יותר כשהקיבוצניקים גם מרוויחים מזה כסף. בכל שנה מיטרוניקס משלמת 2/3 מהרווח שלה כדיבידנד לבעלי המניות, כך שישראל מקבל כמה עשרות מיליוני שקלים בשנה. מרווחי 2019 הקיבוץ קיבל 43 מיליון, על חצי מ-2020 כבר קיבל 17 מיליון. מעבר לכך, החברה סוחרת בניינים מהקיבוץ ומשלמת שכר עבודה לחברים שעובדים בקיבוץ, אז היא בסך הכל מקור ההכנסה המרכזי שלו. יש כמעט 40 חברי קיבוץ שעובדים במפעל במגוון תפקידים, מייצור עד הנהלה, מתוך כמעט 500 עובדי החברה בישראל ועוד מאות נוספים בעולם. הם מיליונרים בעצם, ובאים לעבוד כרגיל? הם מיליונרים על הנייר. קיבוץ זה קיבוץ, לא כל הכסף הולך לחברים. בסוף אתה קם בבוקר, שותה קפה והולך לעבוד. 4. לא מחפשים אקזיט, כמו שלא מוכרים את הרפת. ובכל זאת, מדי פעם נכנס סכום נאה. ב-2017 מכר הקיבוץ 5% מהמניות של המפעל לגופים מוסדיים ישראליים, וחלק מהסכום חולק לחברים לפי מפתח של ותק. היו מי שקיבלו אפילו כ-200,000 שקל בונוס, אבל הפדיקים גם זוכרים היטב מה הם עברו בדרך. בשיחה עם כמה מהם, הם משחזרים את סיפור ההקמה של מיטרוניקס ב-1983. איך הקיבוץ היה במצב כלכלי קשה, ואז החבר לני הירש ראה פרסומת לרובוט לניקוי בריכות בדרום אפריקה, ואיך הוא שכנע האחרים וקנו פטנט מדרום אפריקה ושכללו אותו כאן. אבל מאז עברו 38 שנים. הדרך הזאת, משום כיוון, לא הייתה קלה. אפילו הירש עצמו כבר עזב את הקיבוץ. המפלא האנגלוסקסי שולט בשיחה. כשליש מהחברים בשנים הראשונות של ישראל הגיעו מדרום אפריקה, אוסטרליה וניו זילנד, ומאז היו עוד כמה גלים של עלייה מהמדינות הללו לקיבוץ. משתתפי השיחה, למשל, הגיעו בתחילת שנות ה-80, והשנים ההן, שבהן גם נולדה מיטרוניקס, היו קשות מאוד. כשהתחלתי להיות מנהל עסקי של הקיבוץ, היינו ברשימת ה-19. 19 קיבוצים שאין להם זכות קיום. היו לנו חובות של בין 120 ל-130 מיליון שקל. התזרים שלנו לא היה יכול להחזיר אפילו את הריבית על החוב. כך מספר ג'רמי פרלינג, בן 60, יליד דרום אפריקה, שבין השאר היה ממקימי מיטרוניקס וניהל את הפיתוח שלה 16 שנה. היום הוא אחראי לאנרגיה הסולארית בקיבוץ ומשמש דירקטור במעצמת הרובוטים. אלה היו השנים השחורות של הקיבוץ, אומרת רוחלה מטלון בת 59, מורה ולשעבר מזכירת הקיבוץ, שהגיעה אליו בגרעין נחל. כל מי שהייתה לו אז את היכולת, עזב. 52 מחברי הקיבוץ האנגלוסקסים עברו לרעננה וכפר סבא, ואת הילדים כמעט התרוקן. אפשר להגיד שנשארנו מאידיאולוגיה, אבל עברנו פה שנים קשות מאוד. רוב הקיבוצים שהתחילו ממצב מדורדר הידרדרו עוד למטה. היו אנשים טובים בהרבה קיבוצים, אבל אנחנו הצלחנו לקבל החלטות נכונות בצמתים המרכזיים. ופיטר פיזארו, בן 73, יליד ניו זילנד ומי שהיה מרכז המשק, מנכ"ל מכללת עמק הירדן ומנהל רכש במיטרוניקס, וגם אביה של השחיינית הפארולימפית אינבל פיזארו, מתמצת את השינוי. חתמנו על הסדר הקיבוצים. מיטרוניקס הייתה אז בתחילת הדרך והתחילה לסדר לנו את החוב, ומשם יכולנו להתרומם לאט לאט. ובכל זאת, כשבאה ההצעה של היוורד לקנות את החלק שלכם, לא הסכמתם למכור. הסכום שהציעו לנו אז, 350 מיליון שקל, היה נראה לנו אסטרונומי. ובכל זאת, ברוב לא קטן, חברים החליטו לא למכור. פיזרו. אם היוורד הייתה מסתפקת ב-50% מהמניות שלנו, אני חושב שזה היה עובר באספת החברים. אבל החברים לא רצו לתת להם 100% כי זה הבייבי שלנו. פרלינג, אמוציונלית זה כמו למכור תינוק שלך. אין לזה מחיר, אבל ההחלטות בקיבוץ הן לא רק כלכליות. זה לא תל אביב פה. נתנו לאנשים לעבוד ביוזמות שהייתה בהן הגשמה. אפילו משהו כמו ריפוי באבנים חמות. היו מעט מאוד הכנסות, אבל אנשים היו שמחים בזה. לכן אתם ממשיכים להחזיק גם רפת? שמעון זילס, אותו חבר ששמח שיש קפיטליסטים שהסוציאליסטים יכולים למכור להם רובוטים, אומר, כן. בצד המזרחי של המפעל, במה נתקלים? ברפת. עם הבוץ והריח והכל. נסו להוציא את הרפת מכאן. אין סיכוי. מטלון מוסיף, נכון שהיא לא מכניסה יותר מדי, בטח לעומת המפעל, אבל יש דברים שפשוט צריך. ואם יציעו לכם לקנות את החלק שלכם בחברה ב10 מיליארד? פרלינג, אם זה בדולר, נחשוב על זה. לפחות אני אחשוב על זה. אבל כשנבוא לחברים באספה וכל אחד ירים יד, דמוקרטיה נקייה, כש-70% פועלים אמוציונלית, לא בטוח שזה יספיק. כי זה מהלב. את מוכנה למכור את התינוקת שלך בסכום הזה? כל אחד מהחברים לא היה מתחיל לחשב כמה הוא מקבל מזה? פיזרו אומר, אנחנו שיתופיים. כל אחד מאיתנו על הנייר אולי שווה משהו, אבל אף אחד מאיתנו לא יכול לממש את זה. אף אחד לא יכול לקחת את החלק שלו ולמכור. זה של הקיבוץ, ואנחנו שייכים לקיבוץ. גם מבחינת הקיבוץ, מה כל כך רע באקזיט? פרלינג אומר, אנחנו לא קרן הון סיכון. עם מיטרוניקס יש לנו ביטחון. אם תשחט את הפרה, תאכל סטייק טוב באותו יום, אבל לא יהיה חלב לילדים ולנכדים שלך. אז מיטרוניקס זו הפרה, שנותנת לנו חלב לדורי דורות. רוב הכסף מהרווחים לא בא אלינו לכיס, הוא הולך לפיתוח הקיבוץ, לתשתיות. אנחנו בונים עכשיו שיקון. זה לא שכל דור צריך לעשות את האקזיט שלו, והדור הבא יצטרך לשחות בבוץ. מה? שיתחילו מאפס עוד פעם? בשווי החברה הנוכחי כל אחד מכם שווה בערך 10 מיליון שקל. פיזרו אומר, אז מה? זה הכל על הנייר. פרלינג אומר, ולפני 20 שנה, על כל אחד היה כאן חוב של 1 מיליון שקל. ומטלון מוסיף, אין שינוי גדול ממה שהיה כאן לפני 20 שנה, כשכבר לא היינו ברשימת ה-19, ועוד לא היינו עשירים כמו היום. אנשים עדיין קמים בבוקר וחשובה להם הפרנסה שלהם. החיים ממשיכים, אנחנו שיתופיים, התקציב האישי שלנו לא גדל דרמטית, הבתים לא גדלו מאוד. אנחנו חיים קצת יותר טוב מקיבוצים אחרים, אבל לא דרמטית. אולי נהיה הקיבוץ השיתופי האחרון, אבל אנחנו ממשיכים עם זה. פרלינג אומר, הייתה תקופה שהיה מאוד אופנתי להפריט קיבוצים, להתאים למציאות המשתנה, אבל כאן הרוב לא רצו את זה. היו אנשים שהרגישו שהם תורמים יותר ורצו לקבל יותר, אז הם הלכו לאיפה שאם תורמים יותר מקבלים הרבה יותר. אנחנו חיים כמעט באותה רמת חיים. 5,000 שקל לזוג, והבונוס נותן עוד 5,000 שקל לחודש למשפחה בממוצע. מעבר לכך, החברים מקבלים גם סכומים חד פעמיים שהם מסרבים לחשוף את גובהם. פיזרו אומר, והמפעל מחלק 10% מהרווחים הנקיים לכל העובדים, עד האחרון שבהם. אני מאוד שמח על הגישה הסוציאליסטית הזאת. חברי ישראל שעובדים במפעל מקבלים גם הם בונוס, והוא עובר לקיבוץ ומתחלק בין כולם. זה מאוד שוויוני. פרלינג, אין הרבה חברות שלוקחות חלק מהכסף שהיה צריך להגיע לבעלים ומחלקות לעובדים. זו תפיסה שהבאנו מהחיים שלנו למפעל, ואני גאה בה. ופיזרו חוזר, סוציאליזם זה ערך, אבל הניהול הוא מקצועי נטו. בחיי היומיום אנחנו סוציאליסטים, הולכים עם סנדלים ומכנסיים קצרים, אבל הניהול בטופ של הטופ שונה. אין פשרות בנושא הזה, בכלום. ומה הקיבוץ עושה עם כל הכסף שהוא מרוויח ממיטרוניקס? זילס אומר, אנחנו משקיעים למשל 3 מיליון שקל בבית המוזיקה. אנחנו אלופי המדינה ברוגבי, הספורט האהוב על האנגלוסקסים, אז אנחנו משקיעים במגרשים. זה חשוב לנו. אנחנו עושים דברים יפים שהם לא רק בית, מקרר, טלוויזיה. מטלון אומר, אז רמת החיים שלנו אולי לא מאוד גבוהה, אבל איכות החיים כן. אני בא הביתה ולא צריך לחבס או להכין ארוחת ערב. יש לי זמן לתחביבים שלי, לעשות מה שאני רוצה. וזו בעיניי הסיבה הכי טובה לחיות פה בקיבוץ, וגם החינוך. אני אישית לא עזבתי במשך השנים בגלל החינוך. בעצם הקונספט השיתופי הוא פריבילגיה שאפשרית רק לעשירים? מטלון? כן, אבל אנחנו קיבוץ יחסית ליברלי. יש קיבוצים שיתופיים שהחוקים בהם נוקשים מאוד, ואנחנו יודעים לעשות שינויים ו... הוא עוצר לפתע. סליחה, אני חייב ללכת, אנחנו חוגגים את חג המשק ה-72, ויש לנו סדנת בישול בזום. קיבלנו סלסלה גדולה עם כל המצרכים. לא חוגגים את הכניסה למדד? פרלינג אומר, אני לא חושב שלרוב החברים יש מושג בקשר למדד. בעולם הקפיטליסטי זה מעניין, אותם זה לא מעניין. הבונוס ממילה בא רק מרווחים ולא מהשווי. 5. מלכודת דבש, או המקום הכי טוב לחיות בו. קיבוץ שיתופי קצת מזכיר דיור מוגן. בחדר האוכל של ישראל אפילו מגישים עדיין 3 ארוחות ביום, כלומר, כשאין קורונה. עכשיו עובדים עם חמגשיות 3 פעמים ביום. לא פלא שזה נוח מאוד לחלק מהחברים המבוגרים. הצעירים יותר, שלא בהכרח בחרו באידיאולוגיה המקורית במשך עשרות שנים, מתמודדים קצת יותר עם הקשיים. ענת פרידמן למשל, בת 41, אחראית שרשרת אספקה במחלקת כוח האדם במטרוניקס, היא מצטרפת טריה, גדלה בקריות ורק 6 שנים בישראל. קודם עבדתי בשביל להביא כסף הביתה, ועכשיו אני עושה את אותו הדבר רק אחרת. וכאן אני בשקט שלי. יש חינוך טוב לילדים, הרבה חופש עם מעטפה חברתית וקהילתית, משהו שהחשיבות שלו בולטת במיוחד בתקופת הקורונה. המסגרת הזאת לא מתאימה לכל אחד. כשאתה רוצה ללמוד למשל, אתה צריך לקבל את אישור הקיבוץ. אין את זה בחוץ, אז בסוף זו מסגרת. אנחנו מרגישים עשירים בעיקר בזכות המקום שאנחנו חיים בו. העושר כאן לא בנוי מכסף, הוא בנוי מאנשים, מהסביבה, אומר שחר צפדיה, בשנות ה-40 לחייו, בן קיבוץ הזורע שניסה לבת ישראל והגיע לכאן. הוא עובד כמנהל מוצר במטרוניקס. אני והמשפחה שלי, הילדים, מרגישים בטוחים. אני אוהב את המקום והאנשים, וזו דרך החיים שבחרנו. כל המיליונריות זה וירטואלי מבחינתי. אם יממשו וימכרו, אולי נראה מזה משהו, אבל אנשים נשארים פה בגלל דרך חיים. לגור כאן זה החלום, אומר אלברט רוזיליו, בן 60, מנהל הדרכה במפעל. לקום כל בוקר ולראות כדורים פורחים מהחלון. לראות את העמק הנהדר מולך. לגור בתל אביב או ברעננה לא עושה לנו את זה. פה יש חדר אוכל, חינוך מטורף, תנאים מצוינים לחיילים, למי שרוצים ללמוד באוניברסיטה. הקיבוץ תומך בנו. לעזוב מקום כזה, כמו קיבוץ ישראל, אין מצב. יש לי בת שהתחתנה ועזבה לאוסטרליה, אבל שני הבנים שלי כאן ונהנים מכל רגע. הגאווה הזאת חוזרת בהרבה מהשיחות. תראי את הבריכה. זו הבריכה הציבורית הכי נקייה בארץ. צוחק אריאל ברינדולינקו, בן 44, מנכ"ל חברת ההחזקות של הקיבוץ. רואה חשבון ולשעבר מנהל כספים בחברת הייטק. הוא בן משק, אביו הגיע מאוסטרליה, ואימו עם גרעין נחל. למטרוניקס קוראים פה המפעל. לא תשמעי את המילה החברה. ומדברים על המפעל, יש מחלוקות על הניהול, על שכר המנהלים או חלוקת הדיבידנדים? לא. יש מחלוקות על שעות פתיחת הקולבו. בימי שלישי הקולבו סגור, ולפעמים אתה חייב חלב או ביצים, אז יש מי שרוצים להרחיב את השעות. יש ויכוח על כלבים, אם מותר ללכת בלי רצועה. הכלב שלך עשה צרכים אצלי בגינה, ואנחנו יכולים לריב על דברים כאלה שנים. ואף אחד לא רוצה לעזוב? אם אדם ירצה לעזוב, זה יהיה מסיבות חברתיות או משפחתיות. רוב האנשים ירוויחו בחוץ משכורות גבוהות יותר. יש פה חברי קיבוץ שהיו מנכלים של מטרוניקס, בחוץ הם היו מסתכרים הרבה יותר. אבל פה הנכסים לא שייכים לחבר. ומי שעוזב, יוצא עם דמי עזיבה והסנדלים שלו, כשדמי העזיבה מחושבים כמו מנגנון פיצויים כשעוזבים את העבודה. בני זוג בשנות ה-40 לחייהם, הורים לשני ילדים, שעוזבים את הקיבוץ אחרי 15-20 שנות חברות, המשפחה כולה תצא עם 250 עד 300 אלף שקל. ועם הסנדלים. אז זו מלכודת דבש. כאן אתה שווה 10 מיליון שקל ובחוץ אין לך כלום. אתה לא באמת יכול לבחור לעזוב. אתה יכול, אבל לא בגלל הכסף. וגם החברים לא ממש נהנים מהכסף כרגע. אין פה פרארי בחנייה. בקושי קיה פינטו. ותמיד המנהל של השירותים לקהילה מתלונן שחסר כסף. אבל משקיעים בחינוך, בלימודים אקדמיים, בשיקון חדש, בפנסיה, בהרחבת הרפת, במערכות סולריות, חצי מהחשמל שלנו סולרי, וגם בבניית חברות חדשות לצורך רווחים עתידיים. למה צריך להרחיב את הרפת? יש לכם הייטק. רפת זה רפת, זה גאווה. יש לנו רפת מצטיינת, אחת הטובות בארץ. לפני כמה שנים הייתה לנו גם פרה מניבה מספר אחת בארץ. כשאנחנו משוחחים על האפשרות להיקלט בקיבוץ, חולף על פנינו לובש שרוואל, אורי גלעד, מרכז ועדת הקליטה. אין דירות פנויות עכשיו, יש רשימת המתנה של אנשים שרוצים להצטרף ברגע שיהיו דירות, ואנחנו בבנייה שתסתיים עוד כמה שנים. כבר עכשיו יש בני משק שגרים בדירות קטנות מדי. המשפחה האחרונה שקלטנו מבחוץ הגיעה לפני שנה וחצי. אז אנחנו רוצים לקלוט משפחות חדשות, אבל זה קשה. איך מתנהלת הקליטה? ברינדולינקו. יש ועדת קליטה. גם בנים של חברים עוברים תנאי קליטה של שנתיים, שבסופם יש הצבעה של חברי הקיבוצים, הם מתאימים לנו ב-DNA, בגישה. ולא כל הנוצץ זהב. לחיות בקיבוץ שיתופי זה לא כזה פשוט. אנחנו חיים אחד עם השני ומחליטים דברים אחד על השני. לימודים, הקמת מרפסת, הכל מצריך אישור של חברים אחרים בוועדות השונות. אז אנחנו מחפשים שותפים לדרך. אנשים שיעזרו לנו לסחוב את העגלה עוד 20 שנה. אם את מכירה כאלה, תפני אותם אליי. וגם את הצעירים יותר כמוך, אקזיט לא מפתה? אני מניח שיהיה קשה לקבל החלטה כזאת. אנשים לא מסתכלים על השווי בבורסה. זה מקום העבודה שלנו, הגאווה שלנו, שכר הדירה שלנו, המקור לכל מה שיש פה. יהיה קשה להיפרד מחברה כזאת גם בסכומים מאוד גדולים. והפרטה לא עומדת על הפרק מבחינת הצעירים? אנחנו בוחרים להישאר שיתופיים פעם אחר פעם. וכקהילה שיתופית אנחנו בונים נכסים, נהנים מהפירות שלהם. וזה חלק מהתפקיד שלי. לא עושים אקזיטים, לא מממשים, לא מסתנברים. 6. כשסין מאיימת על הסוציאליזם המקומי. אז הפרטה לא נראית באופק, וגם לא אקזיט, וישראל ומיטרוניקס מתכננים להמשיך לרקוד את הטנגו המשונה שלהם, כל עוד כולם מרוצים עם המתח המוזר שבין הקיבוצניקים למפעל. לקיבוץ יש 5 דירקטורים במיטרוניקס, ואין דיון באספת הקיבוץ על שכר המנכ״ל או הפיתוח במפעל. מי שמגיע לאספה לא משפיע על התפעול, אומר זילס. אנחנו שואלים שאלות ומתעניינים, אבל הדיון האמיתי הוא בדירקטוריון. ובכל זאת, הגבולות לא תמיד ברורים. במשך השנים היו קטעים נורא מצחיקים שבהם חברי קיבוץ באו למנהל המפעל לתת לו עצה מה לעשות, מספרת מטלון. היו מנהלים שידעו לאכול את זה, לצחקק ולהמשיך הלאה, אבל כן, קורה שחברים בקיבוץ מתבלבלים. חושבים שאם יש להם זכות הצבעה, הם יכולים ללכת למנהל ולהגיד לו מה לעשות. זה קרה. ויש עוד מתחים. סמנכלים מקבלים רכב, אלא אם כן הם חברי קיבוץ. הבונוסים לעובדים הולכים לקופה המשותפת. השאלות האלה לא מפסיקות לעלות. אי אישור הרכבים לבעלי תפקידים במיטרוניקס גרם לעזיבה של לא מעט צעירים ליישובים סמוכים. הם לא היו מרוצים, אומרת מטלון. איפה נגמר המפעל ומתחיל הקיבוץ? זליס. שבמוצאי שבת בא חבר להצביע באספה הוא חבר קיבוץ. ביום ראשון בבוקר אתה עולה במדרגות של המפעל ואתה שכיר. ובינתיים במפעל ההנהלה מנסה לקדם את העסקים בלי יצאות מהחברים. הקורונה כאמור הקפיצה את העסקים. כשאנשים לא יכולים לצאת לבריכות ציבוריות והמרחב הביתי נהפך להכי חשוב, אנשים פתחו בריכות יחסית מוקדם. לא ראינו שנה עם כזה ביקוש, אומר המנכ״ל טרייבר. אבל התוכניות הולכות הרבה יותר רחוק. טרייבר מתאר רובוט חלומות שיעשה אוטומציה מלאה של תהליך הטיפול בבריכה. עד היום לא פתרו את הבעיה של ניהול משטר מים כדי לייצר שקט נפשי לבעלי הבריכות. הילדים לוחצים להיכנס לבריכה וההורים לא יודעים את מצב הכימיקלים במים. אנחנו רוצים לעשות את זה באמצעות בינה מלאכותית וטכנולוגיות חיבור ענן לאפליקציה. עד שכל הטיפול במים לא יהיה אוטומטי, יש לנו עוד הרבה מה לעשות. עוד לא התחלנו בכלל. ועוד לפני זה, אנחנו רוצים להיפטר מהקבל שמחובר לדולפין. אפילו מהצורך להוציא אותו מהמים כדי לנקות את הפילטר. ומה לגבי הרחבה של נתח השוק שלכם בבריכות הציבוריות? שם אתם פחות מצליחים. אנחנו השחקן מספר אחת גם בשוק הבריכות הציבוריות. 8% בערך. יש לנו מוצרים לבריכות הציבוריות ולבתי מלון שאין לה מתחרים, אבל השוק הציבורי הרבה יותר מורכב כלכלית מהשוק הפרטי. לעתים התקציבים בבריכות הציבוריות דלים מאוד, ובתי המלון זה תחום שנפגע עכשיו מאוד בקורונה, ובציבורי יש גם הרבה רגולציה. אני יכול לשים עוד 300 צוותים שיטפלו רק בשוק הציבורי, אבל האם זה נכון בראייה הכללית? לא בטוח. עד מתי תוכלו להתמודד עם התחרות מסין? יש לנו מתחרים ראויים, אבל זה ענף קשה. מגוון שווקים מורכב. הסינים נמצאים בתחום 12 שנה והגיעו לפחות מ-7% מהשוק. אנחנו לא מזלזלים. כל רובוט שלהם שמגיע לשוק עובר אנליזה שלנו, אבל אנחנו רצים מהר, כדי שבכל פעם שהמתחרים שלנו מגיעים לתחנה מסוימת, אנחנו נהיה כמה תחנות קדימה. ברינדולינקו מחברת ההחזקות של הקיבוץ מתמודד עם האיום הסיני אחרת. אנחנו מקווים לטוב, אבל נערכים לכל תרחיש. זה א' ב' של ניהול סיכונים נכון. נעשה כל מה שאפשר כדי שמיטרוניקס תמשיך לצמוח, אבל אנחנו גם משקיעים בנכסים אחרים. למשל, קנינו חלק מחברת פילטרים למים לחקלאות. אנחנו מתכננים חווה סולארית, ויש עוד עסקאות שאנחנו בוחנים כדי לייצר פורטפוליו מגוון של נכסים. אנחנו מקווים שאחת ההשקעות תצמיח את מיטרוניקס הבאה, כדי שלצד מיטרוניקס יהיו לקיבוץ רגליים נוספות. הקיבוצניקים האלה, מיליונרים עם בריכות שחייה. כתבתה של דיאנה בחור ניר מתוך מוסף כלכליסט, אוגוסט 2020. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבלי לקויות קריאה, קורא, אמיר אשר, עריכה טכנית, אלעד לוין.
מכירים מישהו המתקשה בראייה או בקריאה? ספרו לו כי בספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה זמינים עבורו ספרים מוקלטים חינם. פרטים באתר הספרייה או כוכבית 3452.